טוב, רבותיי, ערב טוב. אנחנו עוסקים בשיעור הזה, למעשה עסקנו בשיעור הזה במשך כל החורף בסדרה שהתייחסה לרעיונות ולדעות שבואו נקרא לזה אולי החשובים המרכזיים שעלו בתרבות המערבית במשך 200 שנה האחרונות. עסקנו בזה כל החורף והתייחסנו לדעות השונות, למה שהן אומרות, מה יכול להיות טוב בהן, מה לא טוב בהן. מי שהיה במשך כל הסדרה שמע כל מיני דברים שונים. עכשיו, כל הדברים האלה הם, אם ניקח אותם בסך הכל בכללי, הם מה שמכונה התרבות המערבית. זה לא כינוי ייחודי שלנו, של מדינת ישראל, של עם ישראל. זה כינוי שהתרבות הזאת בעצמה מכנה את עצמה. כן? התרבות המערבית זה כינוי מקובל, אומרים את זה גם בלועזית, והם מזדהים עם התרבות הזאת. זאת התרבות שלהם, היא עברה כפי שלמדנו כמה תהליכים, כמה שינויים. עכשיו יש לנו שאלה מאוד בסיסית, אחרי שלמדנו את כל הדברים האלה, מי שלא היה בסדר יכול בהזדמנות להשלים, אבל אנחנו למדנו פה על כל מיני דעות שונות, על הגישה הליברלית, הגישה הקומוניסטית, על העולם המודרני והעולם הפוסט מודרני. בשיעורים האחרונים עסקנו בגלובליזציה מבחינה כלכלית ותרבותית. מה אנחנו עושים עם זה? מה פירוש מה אנחנו עושים עם זה? פירוש הדבר שאנחנו אמורים להיות ישראלים. ישראלים, הכוונה שלי היא לא מי שחי במדינת ישראל, אלא ישראלי במקור הוא אדם שהוא בן לעם ישראל, שנוצר כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. עוד חודש חג הפסח, הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני. כך נוצר עם ישראל. אנחנו לא חלק מהתרבות המערבית ולא חלק גם מאיזושהי תרבות מזרחית או אחרת. אנחנו, יש לנו תרבות ישראלית. מה אנחנו עושים עם התרבות המערבית? טוב, אנחנו יושבים פה במכון מאיר ולומדים את משנת מרן הרב קוק זצ"ל, ויש הרבה אנשים שאוהבים להגיד בשם מרן הרב קוק שכל דבר צריך למצוא את הטוב שבו. אז לכאורה גם בתרבות המערבית צריך למצוא את הטוב. אבל גם את זה למדנו, שהדברים האלה לא מדויקים. מרן הרב קוק זצ"ל כותב בפירוש שכדי למצוא את הטוב בתרבות אחרת, תרבות שהיא לא תרבות של תורה, צריך להיות תלמיד חכם גדול, מומחה לנושא הזה, וצריך למיין היטב היטב את הדברים, ורק אחרי שתלמיד חכם גדול מיין היטב את הדברים ואמר מה אפשר ללמוד ומה אי אפשר ללמוד, מה חיובי ומה שלילי, רק אז יש דברים מסוימים שאפשר לקחת מתרבות אחרת. אבל יש עוד דברים שמרן הרב קוק זצ"ל שמתייחסים בצורה ייחודית לתרבות המערבית. בזמן שחי הרב קוק, המרכז של התרבות המערבית לא היה כמו שהיום באמריקה, הוא היה אז באירופה. היום אירופה קצת יותר נחלשה ואמריקה התחזקה, אבל המרכז וגם המקור של כל התרבות הזאת היה באירופה. ולכן אני הולך ללמד אתכם עכשיו דברים ישירים של מרן הרב קוק זצ"ל על התרבות האירופאית. הדברים, זאת אומרת, על התרבות המערבית. הדברים הראשונים שאנחנו נלמד הם נאמרו, נכתבו על רקע מלחמת העולם הראשונה. צריכים להבין מה קרה. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה פוליטית. היו בריתות כאלה ואחרות בין המדינות השונות באירופה. הם הסתכסכו ביניהם, היו להם אינטרסים פוליטיים שונים ויצאו למלחמה. כל צד חשב שתוך כמה חודשים הוא ינצח במלחמה וירוויח. במקום שהמלחמה תימשך כמה חודשים, היא נמשכה כמה שנים. נהרגו מיליוני אנשים. כמובן, הרבה מהם חיילים, בקרבות קשים ובמצבים קשים שהיו, וגם הרבה אזרחים, כי לא כל הצבאות נזהרו בחיים של האזרחים. אפשר להגיד שכולם לא לגמרי נזהרו, כי היו כל מיני דברים ובעיות, אבל היו כאלה שגם התעלמו בצורה חמורה מזה שאזרחים שלא השתתפו במלחמה נפגעו. והתוצאות היו מאוד חמורות, גם נהרגו, גם המלחמה גרמה למצב כלכלי מאוד קשה בהרבה מאוד מקומות, הרס וחורבן. וכאן אנחנו רואים את התגובה של מרן הרב קוק זצ"ל למלחמה. כותב הרב, יש לכם את זה בדף לפניכם, נחתם אבון שופכי הדמים. נחתם כמו קטם, קטם שלא ימחק. מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ, לא יחופה לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. זה פסוק. אין, הפסוק אומר, כשיש שפיכות דמים, אז חייבים לחפר. איך הכפרה? הכפרה מוכרחת לבוא, כותב הרב, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו. מכונות, הכוונה היא לא כמו שאומרים היום, מכונה שהיא הברגים ומתכת וכדומה, מכונה כזאת. מכונות, הכוונה של הרב, כל המערכות של התרבות, ביטול של כל המערכת התרבותית של עכשיו, כל מערכות התרבות, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה וערסן הצפעוני. הרב נותן פה יחס, הערכה, התייחסות לכל התרבות האירופאית. הוא מזכיר בפירוש את אירופה בהמשך. כל התרבות האירופאית היא תרבות של שקר ותרמית. אנחנו עברנו פרט אחרי פרט של כל מיני רעיונות תרבותיים. רק להזכירכם, אחד השיעורים שהיה בתקופה האחרונה שחלק מכם הייתם בו, דיברנו על הגלובליזציה שהתרבות המערבית מתפארת בה היום, והיא כולה בנויה על שקרים ודמיונות. וראינו גם את הסכנות שיש בדבר הזה למי שמתפתה. אבל זה סכנה לא רק לאנשים כאילו מבחוץ שמתפתים לתרבות הזאת, אלא התרבות עצמה היא תרבות של שקר, היא הרסנית. וההרס הזה מתגלה בכל מיני צורות. היום הוא מתגלה הרבה פעמים בבעיות נפשיות, בחוסר יציבות של האנשים באופן פרטי, אבל הוא גם מתגלה בבעיות חברתיות קשות. ואז אומר הרב, הבעיות האלה התפרצו במלחמה. גם היום, כל ענייני הדיפלומטיה הם שקרים. אנחנו יודעים היטב במדינת ישראל, רק עכשיו היה איזה כנס של כביכול מוסד בינלאומי לענייני תרבות של האום. הם שם באופן אוטומטי באים ואומרים, מדינת ישראל עושה כך וכך. מה אנחנו עושים? אנחנו רק הורגים ילדים ערבים וכל מיני רעיונות כאלה. הכל שקרים. אבל גם במצבים אחרים שלא נוגעים למדינת ישראל. זה משקר לזה, וזה משקר לזה, וזה מודיע כך, וזה מודיע אחרת. כל שקרן ותרמיתן, אבל לא רק שקרים, אלא כל זו המתן הרעה וערסן הציפוני. יש פה קלקולים מאוד גדולים. רבותיי, אנחנו יודעים שבית המקדש שלנו, המקום הכי קדוש בעולם, נחרב בית ראשון. במה? בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נכון? אומרים ליהודי שלמד תורה ומצוות, שלוש עבירות הכי חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. התרבות המערבית בנויה על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה ערס, זה קלקול עמוק וחמור. תרבות המערבית, כך, א', תיקח את שתי מלחמות העולם, פה הרב רק ראה את המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, אחר כך הייתה מלחמת העולם השנייה שנהרגו עוד יותר אנשים. אבל מלבד זאת, תשמע, אתה ברוך השם, יושב במכון מאיר היום בתוך בית המדרש. אתה יודע מה קורה בטלוויזיה? במה שמראים, מה שאנשים באים ואומרים, בוא בשעת הפנאי, מה אנחנו נעשה עם הזמן שלנו? רואים בטלוויזיה, נכון? מה רואים בטלוויזיה? אתה יודע כמה שפיכות דמים רואים בטלוויזיה? אפילו דמיונית. אבל זה ככה אתם רוצים למשוך בין בני אדם, לראות איזה כאילו הצגה, איזה משהו, כן, איזה סיפור. הסיפור הזה חייב להיות מלא שפיכות דמים. סיפורים הכי פופולריים בעולם מלאים בשפיכות דמים. זה לא משפיע על הנפש? ועוד איך זה משפיע על הנפש? זה ערס, זה הרס פנימי של האישיות, של החברה. הדברים האלה משפיעים. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים, אין התרבות, במה היא מתגאה? היא מתגאה בכמה אפשר להמציא עולם דמיוני. היא מתגאה בכמה שהיא יכולה לשקר. מי שמשקר יותר טוב, אז הוא מרוויח יותר כסף. כל התרבות הזאת מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונין קדישין. רבותיי, אנחנו לא במקרה, ברוך השם, חיים בדור שהתחילה הגאולה. מה פרש התחילה הגאולה? אנחנו צריכים להבין את המשמעות של הדבר הזה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה לנו גאולה, כפי שקוראים לזה חז"ל, כמעה כמעה, לאט לאט. טוב, בסדר, אבל היא הולכת לאיזה מקום. נכון, לקח לנו כבר 70 שנה רק לבסס את מדינת ישראל מבחינה כלכלית וצבאית. אבל זה הסוף? זה לא הסוף. אנחנו אמורים להגיע למצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מלכות ישראל האמיתית. מלכות ישראל שתראה לכל העולם את הקדושה, את עבודת השם, את הצורה האמיתית. אנחנו לא רוצים להישאר בתרבות המערבית, אבל הרב אומר יותר מזה, תדעו לכם שהתרבות הזאת תקרוס. וזה הרב אמר כשהתקופה המודרנית הייתה בשיאה. היום העולם המערבי בעצמו נמאס לו מהתרבות המודרנית, הוא עבר לתקופה הפוסט-מודרנית כי הוא מיואש. הפוסט-מודרניזם הוא פילוסופיה של ייאוש, דיברנו על זה בעריכות בשיעורים. הוא מיואש, הוא רוצה להתאבד. למה להתאבד? טוב, לא מתאבדים סתם, כן? לא בולעים רעד, רק בולעים דברים יותר גרועים מרעד, בולעים את כל התרבות. אז הילודה הולכת ופוחתת. זה טוב או לא טוב? קודם כל זה סימן שאנשים לא רוצים חיים. אחר כך הם נותנים לזה כל מיני נימוקים. אולי זה יותר טוב שלא יהיו ילדים? לא נקלקל את העולם? זה ייאוש עמוק מהאנושות. אז מה יקרה? הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם הפקר. עולם של ישראל יופיע לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה. אנחנו לא עוזבים את כל העולם, זה אין הכוונה אנחנו נהיה בסדר, לא, אנחנו מתפללים כל יום עלינו לשבח, מתפללים לקדוש ברוך הוא לתקן עולם וכל בני בשר יקראו בשמך. עמים בעלי רוח חדשה בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא יגזו עוד על השם ועל משיחו. כי השם ומשיחו זה אור חיי העולם ועל התום ואמונה של ברית עולמים. ואז כשעם ישראל יזכה, ישראל יראה בעיניו שילומת רשעים. הוא יצעוד על חורבנם של המתהללים באלילים החדשים כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. היה בבל מעצמה ענקית, תרבות, נכון? איפה הם היום? בקושי מוצאים את החורבות שם, צריך לחפור שם באדמה. והיום אני לא יודע מה נשאר שם אחרי כל מה שקרה בעיראק ועם הבלגן שם ועם דאש וכל אלה. גם הרסו הרבה מהעתיקות שם. אבל כמובן הכוונה פה לא פיזית. אנחנו צעדנו על חורבות בבל ואשור העתיקות. הם כביכול כבשו אותנו, הם קרסו. גם הממלכות, גם התרבויות, ועם ישראל חי וקיים. באותה מידה אנחנו נצעוד על חורבנם של המתעללים באלילים החדשים. אליל הפוסט-מודרניזם, אליל המודרניזם, אליל הקומוניזם. אלה היו האלילים החדשים. אז ידע ויווכח עם ישראל, ידע כי אך בו, רק בו, כל אלוקי ישראל מושיע. ותשועת השם בו תבוא. הנדפת הכוח, הכוח יתנדף של הגויים, שקויי כוס התרעלה מוכרחת היא לבוא. פתח השם את עוצרו ויוציא את כלי זעמו. אם עוד תתאמץ אירופה, הנה, אנחנו מדברים על אירופה, אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, יש מלחמה, אפשר לבוא אחרי המלחמה ולחזור בתשובה. היו כאלה שחשבו כך. אחרי מלחמת העולם הראשונה, זעזוע היה כזה, מה, איך יכול להיות שכל כך הרבה חבר נרצחו ונהרגו, אנשים צעירים. קראתי פעם בספר היסטוריה, היה בית ספר, לא זוכר, באנגליה או בצרפת, שהיה שם לוח זיכרון, מחזור שנת כך וכך, כל המחזור הלך. כולם התגייסו, יצאו לקרב, אף אחד לא חזר. אנשים היו מזועזעים אחרי דבר כזה. אז אמרו, בוא נתקן את העולם, ננסה לדאוג שיש שלום, שתהיה מציאות שאפשר לחיות ולא לא ללחם. הצליחו? אחרי 20 שנה, הייתה מלחמה עוד יותר נוראית. גמרו את המלחמה השנייה, והתחילה התחרות בין אמריקה לבין רוסיה עם פצצות אטום ונשק, כל מיני נשקים שאפשר להרוג עוד יותר. ומנסים להחזיק בתרבות הזו. אז לכן הרב אומר, אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה, כל הגויים, להחזיק מעמד בצביונה, שזה, הצביון הזה הוא לא באמת, לא בצדקה, את השם לא ידעו ואת רחב לא יחפצו ללכת בהם, ינסו להחזיק מעמד, מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. תולדה זה תרגום לעברית של המילה היסטוריה. היום לא כל כך משתמשים בזה כך, אבל זאת הכוונה. כלומר, יש היסטוריה. להיסטוריה, היסטוריה של העולם היא אלפי שנים. אז יחסית להיסטוריה יש רגע. כן? לנו רגע זה דקה, נניח. דקה מתוך 60 דקות בשעה. אבל בהיסטוריה האנושית רגע יכולה להיות כמה מאות שנים. זה עדיין רגע מבחינה היסטורית. אז התרבות האירופאית, אומר הרב, יכולה להחזיק מעמד אם הם יתאמצו. עוד רגע, עוד רגע, בסדר, עוד 100 שנה, עוד 200 שנה. כן? עברנו עכשיו סך הכל 100 שנה מסוף מלחמת העולם הראשונה. ואירופה מתמוטטת. מתמוטטת מבפנים. פשוט הולכת ומאבדת את עצמה לדעת, אין כמעט ילדים. אתם יודעים, הזכרתי את זה, מי שהיה בשיעורים אולי שמע. ראשי המדינות החזקות באירופה אין להם ילדים. ראש ממשלת גרמניה, ראש ממשלת אנגליה, ראש ממשלת צרפת, אין להם ילדים. לא רק האוכלוסייה הפשוטה, ראש ממשלה. מה, איפה הדור הבא? יש עדיין, כן, הם לא התחסרו לגמרי, אבל לא, זה הולך ופוחד. והמאגרים המוסלמים הולכים ומתרבים, וזה כבר לא אירופה. אבל מה יקרה? זה לא סתם התמוטטות. אלא כותב הרב, אור התשובה יופיע בהכרח. וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו וישוב הכל אל טוב השם. אחד האלילים המרכזיים של העולם המערבי הוא הכסף. כסף כפשוטו. אדם מחפש את הכסף ואת ההנאות ואת כל הדברים האלה. הוא לא מבין שכמה שזה הוא מחפש יותר, הוא משיג פחות. הוא ישיג טכנית את הכסף. אבל הוא לא ישיג את מה שהוא רוצה להשיג. הוא לא ישיג את החיים. אז תיכחד התרבות ההובית בכל יסודותיה. ספריותיה. תיאטריה. כן, בזמן הרב לא הייתה טלוויזיה עדיין. הצגות עשו בתיאטרון. היום הוא היה אומר, עם כל הטלוויזיה וכל האינטרנט וכל הסמארטפונים וכל מכונותיה, כל המנגנונים, כל המערכות וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רבותיי, צריך לקרוא את הפרק הזה ולחזור אליו ולחזור אליו עוד פעם. כי אנחנו משקיעים אותנו בתוך התרבות השקרית הזאת שהרב מדבר עליה ככה. ואז מחפשים כל מיני תירוצים, למה אני יכול לקחת מפה ואני יכול לקחת משם ואני יכול לתקן. זה התיקון. למרן הרב קוק זצ"ל היה רוח הקודש, הוא ידע מה הולך לקרות. לא אמר שנים ומתי ואיזה תאריך, אבל הוא ידע, הוא ראה את התרבות האירופאית, הוא הכיר אותה והוא ראה מה היא עשתה. עוד רגע זה, יש לזה המשך פה. הוא מזהיר אותנו הארג. ארג זה כמו שאורגים בגד, כן? המערכת הבנויה, המחוברת של כל הדברים ביחד. הארג הרוחני והמעשי. כלומר, כל המערכת התרבותית, השלטונית, החברתית, אשר בצביונו ההובי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו, כן? היה להם פילוסופיה ומדע וטכנולוגיה והמון המון חוכמה לכאורה, אבל הוא לא היה יכול לעצור בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת. הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. בסדר, אז יבואו את גדולי ישראל ויגידו, פה מצאנו איזה רעיון טוב. בסדר, זה ללקט פירורים אחרי החורבן, אפשר עוד לפעמים ללקט פירורים, אבל קודם כל לא ליפול לתוך המלכודת. זה יחס לתרבות המערבית בכללותה, לא ליפול לתוך המלכודת של התרבות המערבית. זורו רשעים מרחם, הרב מצטט פסוק, טעו מבטן דובר חזב. מההתחלה, מהבסיס, הכל מקולקל מראשית יסודו, וכל מהלכו כולו אינו כי עם עצת שקר ונכלי רשעים מסובכים. שקרים, חיפוש אחרי רשעה, והם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות אשר נתעצמו, הם חלק מהותי באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו. כל המערכת בנויה על הדברים האלה, על השלילה, על הרשעה, על הקלקול, כי הם שכחי השם בכליותם, בפנימיותם, אף פי שהם נושאים את שמו על שפתם, בפיהם ובלשונם. יבואו ויגידו שהם מאמינים באיזה דת. על כן חרוב תחרב כל התרבות האהובית. לא להכניס את החורבן הזה אלינו פנימה. ועל משועותיה, על השממה, על השואה של החורבן שלה, יתכונן בניין העולם באמת ובדעת השם. זה מה שכתוב, וזה פסוק ידוע, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. כולם יבואו ויגידו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אנחנו אומרים את זה כל פעם שאנחנו פותחים את ארון הקודש. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו נלמד תורה, אנחנו נקיים את המצוות, והגויים כבר יבינו שהם עבודים. אז הם יבואו אלינו, יגידו, בבקשה, תנו לנו הוראות, תגידו לנו איך לחיות. נעלה כן, לירושלים, ונשאל אותם. נלכה באורחותיו. נעשה כמו שהיהודים עושים. זה אתם צריכים להבין, אני מסכם פה, יש כאלה פה שלא היו בשיעורים הקודמים, אני מסכם פה חורף שלם של לימוד תרבות המערבית. נכנסנו לפרטים ולמדנו, כן, כל מיני דעות וכל מיני רעיונות וכל מיני כיוונים, וזה הסיכום של הכל. עם כל היופי וכל התרבות וכל הטכנולוגיה, גם הטכנולוגיה בנויה בסופו של דבר על הרשות, לא שנזרוק את הטכנולוגיה, כן? לא צריך להפסיק לנסוע במכונית, אבל לא להכניס את התרבות הזאת אלינו פנימה, זה רעל. למה זה רעל? הרב מסביר את זה עוד יותר בציטוט השני שהבאתי לכם. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. צריך להבין, כשאדם אירופאי, אדם מערבי, מדבר על אלוהים, הוא לא באמת מבין. גם אם הוא אינטלקטואלי, גם אם הוא לא עלינו כומר שלמד דת וכדומה, אין באומות העולם בנייה אמיתית של רוחניות שמנחה את החיים איך לחיות. זה יש רק בעם ישראל. בעם ישראל אתה בא ללמוד תורה, והתורה אומרת לך מצד אחד, אנוכי השם אלוקיך. ויש לימוד אמונה והבנה, ומצד שני התורה אומרת לך, נכון, וכשאתה בא לאכול, תברך את הקדוש ברוך הוא, ואת זה תאכל, ואת זה אל תאכל, וכל הפרטים ופרטי הפרטים. אנחנו בפרשת השבוע, אנחנו נקרא על זה שעם ישראל מגיעים להשראת שכינה בבית המקדש, אז מתחילים לקבל הוראות. זאת הבהמה שתאכלו וזאת הבהמה שאסור לכם לאכול. אין דבר כזה אצל אומות העולם. ולכן מה שאמרתי לכם קודם, שהכל בנוי שם על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כי הדת שלהם אמנם אומרת, כן, צריך להאמין בעשרת הדיברות ואסור ולא תרצח ולא תנף ולא תגנוב, אבל לא מקיימים את זה. כי אי אפשר לחנך לזה אם אין לך מערכת באמת אמיתית של תורה ומצוות. זה נשאר סיסמה. ואלה שלקחו את הסיסמה הזאת יכולים ללכת עם הסיסמה הזאת ולהרוג. כך היה כבר בימי הביניים. הנוצרים באו ואמרו, אנחנו מאמינים ועל סמך אמונה הזאת הלכו. ובהתחלה הם יוצחו יהודים ומוסלמים, ואחר כך הם יוצחו אחד את השני גם. יש לאירופה היסטוריה ארוכה של שפיכות דמים. עכשיו כמובן זה לא שכולם רשעים גמורים. כותב הרב, יחידי האנושות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. יכול להיות בן אדם שהוא יש לנו, הוא נשמה טובה, והוא הולך ומגיע לדברים טובים וחיוביים, ורוצה לעשות מעשים טובים ולקנות מידות טובות, אבל בתור עם, בתור מערכת לאומית, תרבותית, מעולם לא הגיעו לזה. איך אורגים, שואפים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה, מלשון מטבע, את החותם של יסוד קיומה. אי אפשר להתקיים כך. עם שמנסה להיות צדיק נופל. צריך להיות אכזבי, צריך להיות חזק. אחרת העמים לא שורדים. עם חלש, אז הוא מסכן, אז האחרים מנצלים אותו. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה על תוך מערכת הפילוסופיה, כי בימי הרב הלאומיות התגברה גם בימינו, יש הרבה מאוד עמים שבאים ואומרים, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו מבחינה לאומית, הוכרחה האחרונה הפילוסופיה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. אם עם צריך להיות לא מוסרי, עם צריך להיות אכזרי, אז איפה יש מוסר? או שאתה מוסרי, או שאתה חי. אם אתה רוצה לחיות בתור עם, אתה לא יכול להיות מוסרי. אם אתה רוצה להיות מוסרי, אתה לא תחיה בתור עם. גם היום זה קורה. שמעתם בטח שהיו ויכוחים עם הפולנים על כל מיני דברים ביניהם לבין מדינת ישראל. הם כעסו עלינו מאוד, שאמרנו שהם היו שותפים באנטישמיות של השואה. למה זה כך? כי הלאומיות עכשיו מתגברת אצלם. הלאומיות, אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו, הם אומרים. אז מה, אז ישמיצו אותנו? לא מסכימים שישמיצו. מה זה לא ישמיצו? הם היו אנטישמים, הם גם היום אנטישמים. הם רצחו אלפי יהודים. אבל לא, זה לא מתאים, כי האדם שגאה בלאום שלו צריך להראות את הדברים בצורה חזקה. זה מה שאמרנו, או לאומיות או מוסר. אבל מאיפה בא בכלל המוסר? מוסר מוחלט בא באמת לאירופה רק בשאלה, בהשאלה, כמו שאנחנו קוראים לזה, מאת היהדות. מאיפה המוסר שלהם? יש מוסר, הם קוראים לזה בנצרות, מוסר של הברית הישנה. מהתנך, מעם ישראל, מהיהדות. הם לא מצאו את הדברים לבד. אלא מה, הם לא לקחו אותם באמת מאיתנו. הם רק לקחו את המילים בצורה חיצונית, בצורה שטחית, ולכן המוסר בצורה אמיתית הוא לא מתאים להם. ככל זמורת זר, זמורת זר, הכוונה היא, כן, אתה מנסה בחקלאות, לפעמים שמים חלק של צמח, ענף, בתוך צמח אחר כדי שהוא יצמח, יגדל. אבל אם הדברים לא מתאימים, אז זה לא יעבוד. זה נקרא זמורת זר. דבר זר שלא מתאים, הוא לא יכול להיקלט, אז הוא לא יוכל עדיין להיקלט באורחה של אירופה. אז אירופה היא תרבות שבנויה, זה מסביר לנו את מה שקראנו קודם, בנויה על שקרים, על העמדת פנים כי אילו יש מוסר ובפנים אין מוסר. זה לא מתאים להם. והדברים הולכים היום ויוצאים החוצה בכל מיני דברים ובכל מיני מאמרים וניסיונות לחוקק אפילו חוקים של רצח ושל גילוי עריות. הזכרנו את זה קצת בשיעורים הקודמים. דברים מזעזעים. באמריקה ניסו לחוקק חוק שאישה שהייתה בהיריון ולא רצתה ונולד לה ילד, מותר לה לרצוח את הילד. ניסו לחוקק חוק כזה. לא ניכנס לכל הסיפורים של גילוי עריות שיש מקומות שמתירים בחוק. אז כל זה שייך לתרבות האירופאית, לכן יש להם בעיה פנימית. הם יכולים ללכת לפי האכזריות שטבועה בהם, לפי חוסר המוסר שטבוע בהם, להצליח בכוח, אבל מה שמנסים לעשות בכוח, בסופו של דבר, זה סותר את החיים. מוסר אמיתי אין להם. אז התרבות הזאת הולכת ומתמוטטת, הולכת וקורסת. אלא שתרבות שקורסת לוקח לה הרבה זמן. זה לא בן אדם שחס וחלילה יש לו בעיה נפשית והדברים יכולים להתקדם מהר מאוד. תרבות היא חזקה מאוד, היא גדולה מאוד, מדובר בהרבה מיליונים של אנשים, בסכומי כסף, במערכות שלטון ומערכות תרבות, זה לוקח זמן. אבל אנחנו רואים כבר חלק מהדברים. הרב כתב את הדברים האלה לפני 100 שנה. אף אחד לא חשב שאירופה תגיע למצב שפשוט לא נולדים ילדים מספיק כדי להחליף את הדור הקודם. אוכלוסייה הולכת ופוחתת. אין מוטיבציה. אבל כל זה, זה אצלם. אומר הרב, אותנו, עם ישראל, אם נהיה מה שאיננו, מה שאנחנו באמת, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, לא לקחת לנו את התרבות האירופאית, היא זרה לנו. אם לא, אז נהיה בעצמנו, אז אין שאלת המוסר דוקרת כלל. מה פירוש היא לא דוקרת? כי ננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, טוב פירוש הדבר טוב מול הקדוש ברוך הוא וטוב מול בני אדם, לזאת ראוי לחשוף על יסוד זה ראוי לייסד ממלכה או להנהיג פוליטיקה. אלה החיים שלנו, חיים של מוסר. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה, והננו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. זה עם ישראל, זה לא קיים בתרבות האירופאית. על כן האהבה האלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. באופן עקרוני, מהותי, עם ישראל הוא באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל הוא באמת עם שנולד על ידי יציאת מצרים ומתן תורה. עם ישראל הוא עם שאנחנו מברכים כל בוקר וכל ערב על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי הוא בחר בנו לקיים תורה ומצוות ולחיות ככה בעולם. אבל יש טעויות בדרך. טעויות לא משנות אותנו מבפנים, אבל מבחוץ הן יכולות לסבך מאוד. אומר הרב, לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם. אנחנו מסתכלים מסביב, אנשים אומרים, מה, איך יכול להיות? מה, שלא יהיה לי סמארטפון, שאני לא אראה את כל מה שבאינטרנט ובטלוויזיה ובספרות ובכל הדברים האלה. אבל בעולם אין להם ביסודם כי אם אהבה עצמית הגסה, הם מחפשים את ההנאה שלהם, את הכוח שלהם, את האגואיסטיות שלהם. אבל הושפענו כאשר התהלכנו עם הלאומים שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר אשר לא היה יכול להימזג בנו והיה באוכלנו. איך עם ישראל הגיע כבר בבית ראשון לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים? הוא למד מאומות העולם. זה לא באמת אנחנו, אבל זה יכול לקלקל. זה יכול להגיע למצב שעם ישראל חייב לעבור חורבן וגלות. זה לא רק לא טוב, זה לא באמת אנחנו. אז זה מסבך אותנו בצורה ייחודית משלנו. כן, אומות העולם, עם באומות העולם, בשלבים מסוימים יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה כוח, אני רוצה לנצח, אני לא רוצה להיות מוסרי, והוא ינצח. טוב, אתה לא יודע לכמה זמן, אבל הוא ינצח. עם ישראל לא יכול בכלל לפעול כך, הוא לא יכול לתפקד כך. עם ישראל מוכרח להיות מוסרי, אבל אפשר להיות מוסרי רק על פי התורה, רק על פי העולם האלוקי. אז מה קרה? כשהגענו למצב שהיינו מושפעים מאומות העולם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות, והנה נצטרפנו, מלשון סירוף, כן? כמו שצורפים זהב וכסף וכדומה, לנקות אותם, נצטרפנו בקור עוני, בגלות. עברו עלינו שנות אלפים שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. הקדוש ברוך הוא חיסל את הממלכה היהודית, שלח אותנו לגלות. מה עשינו בגלות? טוב, בסדר, בן אדם אוכל ושותה, אבל אין עם, אין ממשלה, אין צבא, אין כלכלה, אנחנו מפוזרים בין אומות העולם, ובעיקר עוסקים בתורה. היינו אומה פורחת באוויר, וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוקי הכללי. הקדוש ברוך הוא לא מעניש סתם. זה עיקרון מאוד חשוב לדעת. והקדוש ברוך הוא כל יכול, רחמיו על כל מעשיו, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז איך הוא, למה הוא מעניש? הוא מעניש כדי לתקן. הקדוש ברוך הוא מעניש כשהעונש הזה הוא אמנם קשה, הוא לא נעים, אבל זה טוב לבן אדם שהוא ילמד, והעונש גם מתקן אותו. בן אדם נותן עונש, אני, כן, אם חייבים להניש ילד או משהו כזה, אז העונש כואב כדי שידע שהוא היה לא בסדר, אבל העונש עצמו הוא לא מתקן, רק הלימוד ממנו מתקן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא גם הלימוד הוא טוב וגם העונש מתקן. מה תיקן פה? העונש של הגלות. הוא יצר מצב שעם ישראל, שלא היה יכול לעסוק במציאות המעשית, עסק אך ורק בעניינים רוחניים. אז במשך 2000 שנה התרגלנו לרוחניות, זה הפך להיות החלק המרכזי של החיים שלנו. גם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, מה שהרב אומר במשפט הבא, שאנחנו צריכים לחזור למציאות הגשמית, לחיות בתור עם, גם כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל ויש טעויות בדרך, אבל האופי הזה של הקישור לתורה לא ייעלם. יש הרבה יהודים בעם ישראל שעוסקים בתורה ושנמשכים לתורה. טוב, כפי שאמרנו, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל ויודע את כל מה שקורה ומביא לנו את הגאולה כמעה כמעה, אבל הגלות הועילה לנו. לכן אומר הרב, אבל עכשיו שוב אנו קוראים לגושמה, כלומר להגשים בחיים את המציאות האלוקית. זהו דבר התחייה. טוב, אבל בשביל זה מה למדנו מפה? כפי שלמדנו גם בחלק הקודם, בפרק הקודם שלמדנו פה, אנחנו צריכים לא לחיות את התרבות המערבית, אנחנו צריכים לחיות את התרבות שלנו, את התרבות של התורה, שהיא התרבות הישראלית האמיתית. צריך להבין עד כמה הדבר הזה הוא חמור. יש מצבים, אני לפעמים מביא משל, פעם הלכתי עם אשתי לטייל בגן הבוטני בירושלים, וראיתי שם שלט שיש חממה עם צמחים נדירים. היה שם צמח שמאוד עניין אותי. יש צמחים, מאז שהייתי ילד קראתי שיש צמחים שאוכלים חרקים. שמעתם על זה? כן. אבל יש צמחים מיוחדים שממש מפתים חרקים ליפול לתוכם, ואז הם סוגרים על החרקים ולמעשה הם אוכלים את החרקים. ואמרתי, טוב, קראתי על זה מאז שהייתי ילד, עכשיו יש פה עוד צמח כזה אמיתי, אני רוצה לראות. אז נכנסתי לחממה, אני רואה שם איזה צמח קטן שיק, מסכן כזה, רואים, אם הוא היה גדל אצלי בבית בעציץ, הייתי אומר, שמה, הוא עוד מעט הולך למות. למה? כי עם כל החממה והכל, אבל הצמח הזה מגיע מהיערות בדרום אמריקה, האקלים של ירושלים לא מתאים לו. יש אקלים בסיסי, גם אם אתה מנסה לתת מזון ולחות וכל מיני דברים, אבל האקלים הבסיסי משפיע. האקלים הבסיסי של עם ישראל הוא תורה. כן, אבל בעם ישראל זה הרבה יותר מזה. עם ישראל זה החיים שלנו. אנחנו אומרים את זה בתפילה, כי הם חיינו ואורך ימינו. מה פירוש הדבר? אם יהודי חי בצורה כזאת, שכשהוא ילד רוצים לספר לו סיפור, מספרים לו סיפור של אגדה מהגויים. שמעתם על האחים גרים? אגדות האחים גרים, מאיפה זה? אתם יודעים? אלה אגדות עם של גרמניה. לכן אין מלאות אכזריות. אחר כך הוא גדל יותר, מלמדים אותו בבית ספר על יסודות התרבות היוונית ועל האלילים היוונים והרומאיים וכל מיני דברים כאלה. אחר כך הוא גדל עוד יותר, מלמדים אותו על עקרונות הדמוקרטיה. מאיפה הדמוקרטיה הזאת? היא באה מהתרבות המערבית. בוודאי יש הבדל בין מה שעושים באומות העולם בכל נושא למה שעושים על פי התורה. דמוקרטיה לפי הטיעון באומות העולם הוא בא סך הכל לתקן שלא יהיה עוול, שלא יזיקו אנשים אחד לשני. עם ישראל לא אומר רק אל תזיק, עם ישראל אומר תעשה טוב. גם אם יהיה לעם ישראל דמוקרטיה על פי התורה, האידיאל שלנו הוא מלך המשיח, אבל גם בדרך אפשר לעשות דמוקרטיה על פי התורה. יש כללים איך עושים דמוקרטיה על פי התורה. כשבאים ואומרים מה זה דמוקרטיה, כולם שווים. קודם כל זה לא ברור, יש בדמוקרטיה יש הרבה שיטות, אבל טוענים היום שבשביל דמוקרטיה כולם יהיו שווים. מה זה כולם שווים? אולי ניתן זכות הצבעה מגיל אפס גם לילדים, גם הילדים שווים. כולם שווים, כן? כמו שהיום מכניסים את הבנות בתור חיילות לצבא בגלל שכולם שווים. אבל אישה יש לה גוף אחר מאשר איש, אז צריך שעושים את האימונים, צריך לתת לבנות ספסל לטפס עליו אם הן רוצות לעבור את הקיר. מכירים את זה? כן? טוב? זה מה שעושים. בית המשפט העליון טוען שכולם שווים, צריך לשלב את הנשים בכל, אז החיילת צריכה לרוץ עם החיילים. אבל היא לא יכולה, הן לא יכולות לעבור את אותו הקיר, אז שמים להם ספסל כדי שהן תוכל, הגברים צריכים לעבור את הקיר בלי הספסל. הנשים יכולות לעבור את הקיר בעזרת הספסל. זה שוויון. התורה לא מדברת על דברים כאלה. יש לנו בעם ישראל כהנים, לוויים, ישראלים, כולם שווים? מה פתאום? אני לא יכולה אבל לעבוד עבודה של כהן. וכהן יש לו זכויות וחובות שלי אין. יש הבדל בין דמוקרטיה על פי תורה לבין דמוקרטיה על פי התרבות המערבית. כשאנחנו בונים, אם אנחנו נבנה את החיים שלנו על פי התרבות המערבית, אנחנו בונים את הכל על בסיס שהוא לא שלנו. קודם כל הוא לא אמיתי, הוא לא מתאים לנשמה שלנו. ואז כשאנחנו מבוגרים, אז כבר יש סרטים ויש אינטרנט ויש את כל התרבות המערבית מאמריקה עד לסופרים, כן, הכביכול ישראלים, שהם הכל אצלם תרבות מערבית. צריך לבנות תרבות ישראלית אמיתית, תרבות של תורה. על גבי זה אפשר ללמוד מדעים, ואפשר לבנות את כל הטכנולוגיה ואת כל הכלכלה, אבל על גבי האמת הפנימית, התוכן הרוחני שלנו. ואז אנחנו הולכים מכיוון ההפוך ממה שלמדנו בהתחלה, של התרבות האירופאית הגוססת, שיצרה את כל העוול ואת כל הסבל, והיא עכשיו מתאבדת. כמובן שלא זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לבנות תרבות חיובית, אמיתית, כפי שהרב אומר כאן ומה שקבענו עכשיו, שהטוב האלוקי, הטוב המוחלט, להיות טוב לכל. ואז נגיע גם לעולם כולו ורחמיו על כל מעשיו. טוב, עד כאן להיום. תודה רבה.